לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, יוטט אדר בית, תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. הבוקר אומרת בחירת מפלגת העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שאין פתרון צבאי לאיום מרצועת עזה. הדברים הללו מכוונים כמובן לעבר האפיק המדיני, והם לא בודדים בזירה הפוליטית ציבורית בישראל. מנהיגים נוספים באגף השמאלי של המפה הפוליטית קובעים שרק מהלך מדיני רחב יוביל לקץ האיום מעזה. אנחנו נבקש תגובה והתייחסות לדברים הללו מי שמכיר היטב את רצועת עזה. תת-אלוף במיל צביקה פוגל, ראש מטה פיקוד דרום בעבר, האם באמת אין פתרון צבאי לאיום מרצועת עזה? והממדים שוב בכותרות, לא רק בגזרה של עוטף עזה, אלא גם במרכז הארץ. אנחנו נדבר על האפקטיביות של הממדים מול ירי רקטות וטילים, עם מי שבעבר היה מהנדס המיגון הראשי של פיקוד העורף, סגן אלוף במיל, דוקטור בני ברוש, היום מרצה באוניברסיטת אריאל. נשמע קצת על יתרונותיהם של הממדים לעומת המקלטים, גם איך הם יגיבו הממדים לאיום גרעיני. וניתן לשער שאלמלא העיסוק בגזרת הדרום, היינו עוסקים היום הרבה מאוד בגזרת הצפון, כמובן בהחלטה האמריקאית, החלטתו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ להכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן. בזה היינו עוסקים, אבל בזה אנחנו גם נעסוק. תהיה איתנו כאן קרולין גליק, החוקרת והפובליציסטית, מקום שישי ברשימת הימין החדש. נבקש את התייחסותה, את המשמעויות, גם מבחינת האמריקאים, גם מבחינת הזירה המדינית והאופציה שאנחנו נצטרך, מדינת ישראל אולי תצטרך, אולי תידרש, לשלם מחיר מדיני על המתנות שנותן טראמפ לממשלה בישראל. נדבר גם על הרעיון המדובר, או הרעיונות המדוברים של בני גנץ, יושב ראש כחול לבן. הוא התראיין אתמול מארצות הברית למהדורות החדשות המרכזיות. מי שמסתכל מהצד ראה את בני גנץ עם מסר מאורפל, קצת גמגומים, כשהוא נשאל על עניינים נוספים הוא קצת התבלבל. אנחנו נדבר על הרעיונות הללו עם איש הפרסום שבעברו לא מעט קמפיינים להרצת מועמדים גם לראשות ממשלה, אילון זרמון. הוא יקבע כאן שמדובר באחד הרעיונות הגרועים שאפשר להעלות על הדעת, בעיקר כשאנחנו מדברים זמן קצר כל כך לפני הבחירות עצמן. ומהזירה הפוליטית, מדינית, ביטחונית, אנחנו ננסה להירגע עם אירוע מיוחד שהתקיים במהלך חג הפורים, במגדל העמק, אירוע הוקרה והצדעה למנקי הרחובות. נשמע את הסיפור הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בחירת מפלגת העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', קובעת הבוקר בריאיון שאין פתרון צבאי לאיום מרצועת עזה. הדברים הללו כמובן מכוונים לעבר האפיק המדיני, והם לא בודדים בזירה הפוליטית. אפשר לשמוע אותם מהרבה מאוד מנהיגים נוספים באגף השמאלי של המפה הפוליטית. הם אומרים שרק מהלך מדיני רחב ושלם יוכל להוביל לקץ האיום העזתי. אנחנו רוצים לקבל התייחסות לאמירות מהסוג הזה. איתנו נמצא על קו הטלפון בעל ניסיון בדרום, תת-אלוף במיל צביקה פוגל, שלום לך.
שלום גם לך, שמעון.
ראש מטה פיקוד דרום בעבר, איך אתה רואה את הדברים? אין מענה צבאי לאיום בעזה.
תראה, אני אעשה משהו שאני מאוד לא אוהב לעשות, ואומר שהם פשוט לא מבינים מה שהם אומרים. כי הם רוצים מהלכים מדיניים, והם שכחו שמהלכים צבאיים נועדו לשרת מהלכים מדיניים. הם צודקים מנקודת מבטם המאוד מצומצמת, ובמפאת חוסר הבנתם, אבל בסופו של דבר, רק מהלך צבאי יאפשר קיום של מהלך מדיני, ולהגיע למצב של דו-קיום. הרי אף אחד מאיתנו לא באמת חושב שאנחנו נוכל מחר להשליך לים, או רוצים להשליך לים את כל הפלסטינים. לא. אנחנו רוצים להגיע למצב שבו בשכנות טובה אנחנו יכולים לחיות אחד לצידו של השני, בלי שאחד מפריע לקיומו של השני או מאיים על קיומו. וכדי להגיע לדבר הזה חייבים להביס את האויב. מי שלא מוכן ללמוד מההיסטוריה, מי שלא יודע לקרוא או להבין ערבית, שלא יתעסק בדברים האלה, זה גדול עליו. כל אותם אנשים שמתבטאים כיום פשוט לא מבינים. הם לא מבינים את האידיאולוגיה של הצד השני, הם לא מבינים מה מטרותיו של הצד השני. אתה יודע מה, אני אגזים ויאמר, לצד השני יש אסטרטגיה, לנו אין. האסטרטגיה שלהם היא להחליף אותנו על אדמתה של מדינת ישראל, ואנחנו מחפשים כל פעם רק כמה שנים של שקט. זאת לא אסטרטגיה.
אז בעצם אתה אומר לנו, אנחנו נצטרך להכניע ולהכריע את האויב כדי מתישהו להצליח לשבת לצידו, נכון?
תסתכל על ההיסטוריה שלנו, תסתכל על כל ההיסטוריה של העולם הערבי עם מדינות אחרות, זה בדיוק מה שהיה. עד שהוא לא הוכרע, עד שלא הובהר לו באופן חד משמעי שהכוח שלנו מספיק כדי לקבוע חד משמעית את זכות קיומנו במקום, לא קרה כלום, לא עם מצרים, לא עם ירדן, אתה יודע מה, אפילו לא הפסקת האש המאוד שברירית עם סוריה. אבל זה מה שקורה. ולכן, החמאס והחיזבאללה, שהם כבר מזמן לא ארגוני טרור, הם מדינה עם צבא, ויש להם מה להפסיד, גם אותם צריך להגיע למצב שבו אנחנו מכריעים ומוכיחים שאנחנו לא רק יודעים לדבר, אנחנו גם יודעים לעשות.
ומה, ואז באמת הם ימחקו את כל מה שכתוב אצלם בספרים, שכל פלסטיני אדמת קודש שצריך להחזיר אותה לידי האסלאם?
שמעון, אתה חושב שאני תמים? מה, במצרים כולם אוהבים אותנו, בירדן כולם מעללים ומשופכים אותנו, נהיו חובבי ציון כולם? לא, אבל הם הגיעו למסקנה מאוד ברורה, שוואלה, אי אפשר לא לחיות לצידו של האויב המער הזה, אז לפחות בוא נראה איך אנחנו יכולים להוציא מזה את המקסימום. זה מה שאנחנו צריכים. אני לא משלה את עצמי שמחר בבוקר נלך לעשות סקי בצד הסורי, או נעשה חגיגות טהרנה עם החיזבאללה. לא. אבל אני בהחלט חושב שאנחנו יכולים להגיע למצב שבו מתקיים דו-קיום שקט, כמו שהוא מתקיים כיום, עם המדינות השכנות האלה, שאין מה לעשות. הפלסטינים יהפכו יום אחד להיות מדינה בצורה כזאת או אחרת, אחרת הם יהיו חלק ממדינת ישראל, והחיזבאללה כנראה ימשיך לשלוט בדרום לבנון, כל זמן שאיראן וסוריה רוצות בזה.
אז אומר לנו,
אנחנו חייבים להשלים עם המציאות הזאת.
לא לצפות לחומוס הנכסף בדמשק, יש לנו את שלנו, אבל בוא תוליך אותנו צעד אחרי צעד, מה אפשר לעשות צבאית, ברצועת עזה, אני שואל אותך בעצם את השאלה שנשאל אתמול בני גנץ וגמגם. מה אפשר לעשות?
אני לא אגמגם, מכיוון שאני נושא את המשנה הזו כבר שנים, ואני מאמין באסטרטגיה הזו של מדינת ישראל. בוא ניקח לדוגמה את ה-14 שנים האחרונות, שבהם בעצם אנחנו מגלגלים לעצמנו בלוף קבוע, שאנחנו משיגים פה שקט והרתעה. מהיום שסיימנו את ההתנתקות בעזה, ועוד לפני זה את ההתנתקות בלבנון, או סליחה, יחד עם זה ההתנתקות בלבנון, סימנו לאויבים שלנו שאנחנו מאוד חלשים. ולכן, אילו אני הייתי מקבל ההחלטות, אחרי הרקטה שנורתה לשרון, הייתי נותן להם להבין שאני מקבל את הטיעון שלהם על טעות וירי. ונותן לכולם לחיות בשגרה ראויה, ואז במוצאי שבת הזה, או במוצאי שבת הבא, ובכלל לא מעניין אותי הבחירות, הייתי יוצא למתקפה, ביבשה, בים ובאוויר, שבה התוצאה הייתה חד משמעית. כל משתפי הפעולה של החמאס האזרחי, וכל ראשי החמאס הצבאי, כולם, ללא יוצא מן הכלל, מקבלים כדור בראש. אני מקווה שאני ברור, מקבלים כדור בראש. זה הדבר היחיד שהם מבינים. זאת הדרך היחידה שבה אתה יכול להסביר להם, חברים, יש לכם מה להפסיד. גם את השלטון שאתם כל כך רוצים להחזיק בו, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובדרום לבנון, וגם את חייכם, שלא נתבלבל ונחתה לאמת. הם רוצים להמשיך לחיות בדיוק כמו כל אחד אחר, אבל ברגע שתתחיל לעשות את זה, ולא תפחד לשלם גם את מחיר הניצחון, זה יקרה. אבל כל זמן שאתה ממשיך לעלות מטוסים, זה רק לפרק בניינים, ואתה חושב שבזה תשיג משהו חוץ מארץ, אתה טועה.
אז אתה אומר כדור בראש, ואז אומרים לך, תשמע, כאוס, יהיה כאוס בעזה, ועזה בכאוס עולה על הגדרות לכיוונך. אולי בכל זאת יש איזשהו יתרון לזה שמישהו שם, במקביל לזה שהוא משגר עלינו כל מיני חפצים מעופפים, כמו שהיה מי שאמר, הוא גם מנהל את העניין האזרחי שם?
לא יהיה וקום ברצועת עזה, אין וקום בשום מקום אחר. אני מעריך שאותו שלטון אזרחי שקיים כיום ברצועת עזה ובמקומות אחרים, ידעו בסופו של דבר לקחת אחריות. אני לא מתכוון לנהל את רצועת עזה, אני לא מתכוון לכבוש את כל רצועת עזה, אבל אני מתכוון להגיע למצב אחד שהוא היותר מעניין אותי. אני רוצה לדאוג שבמדינת ישראל לא נחשוב אם אנחנו יכולים לצאת לבילוי ביום חמישי בערב, או אם רואים עלינו רקטה, ומסביב לעוטף עזה אם אנחנו הולכים ללמוד או לא הולכים ללמוד. זה בלתי אפשרי. עכשיו, כל אחד יכול לשכנע אותך בדרך אחרת שהדרך שלו נכונה. אני אומר לך שאת הדרך שלנו עוד לא ניסינו. עשינו את זה רק מול צבאות ומול מדינות. ואני מנסה לשכנע את מקבלי ההחלטות שהחמאס והחיזבאללה הם צבא ומדינה, לא ארגון טרור.
אגב, אנחנו עדיין לא הגדרנו אותם בכלל כישות אויב. זה נכון הדבר הזה?
זה נכון, אנחנו מגדירים אותם כארגון טרור. בגלל זה אנחנו טועים, נכון, שמעון, בדיוק בגלל זה. אנחנו מתייחסים אליהם כארגון טרור, ומישהו אמר לפני 60 או 70 שנה שטרור הוא דבר בלתי מנוסח, מה שהוכח כבר כלא נכון בכל מיני מקומות בעולם. דרך אגב, הערבים הוכיחו את זה הכי טוב כשהם נלחמו נגד טרור אצלם. תסתכל במצרים, תסתכל במקומות אחרים, מנהיגים חזקים נלחמו נגד הטרור. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה יותר ברורה. תגיד, אם הייתה נורץ רקטה מעזה לעבר יישוב מצרי, האם המצרים היו מבקשים איתנו לתווך, או שהיו מחסלים את הדבר הזה? אתה יודע את התשובה בדיוק כמוני.
אז אנחנו באמת, התיכון. התחלת להזכיר, כשהערבים, המנהיגים הערבים, נלחמו בטרור אצלם, איך זה באמת היה נראה?
ספטמבר השחור, לדוגמה, אבדאללה, מלך ירדן, מחסל 10,000 פלסטינים בלילה אחד או בחודש אחד. ככה זה צריך להיות. תשמעו, זה לא נעים. מלחמה זה דבר מחורבן. אבל אם הוא כבר נגזר עלינו, בוא ננסח אותו. בוא נגרום לזה שהילדים שלנו והנכדים שלנו יצטרכו להתגייס לצבא ששומר על השלום ולא על צבא שמתכונן למלחמה. מה אני מבקש? אפשר לחשוב שאני איזה מחרחר מלחמות שרוצה לראות משפחות שקולות? לא. אבל אני יודע שאנחנו צריכים לשלם מחיר כדי שלדור הבא יהיה עתיד. ואנחנו לא מבטיחים את עתידו. חבל.
אנחנו נקווה ש... איך אתה אומר? המסר הזה שלך איפה שהוא יעבור גם למקבלי ההחלטות. תלוב במיל צביקה פוגל, ראש מטה פיקוד דרום בעבר.
רק בצורות טובות. תודה רבה לכם.
הממדים שוב בכותרות, גם המקלטים, זה לא רק בגזרת עוטף עזה, אלא גם במרכז הארץ, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו רוצים לשוחח על האפקטיביות של הממדים ושל המקלטים, אולי על ההבדלים בין אלה לאלה, מול ירי רקטות וטילים, אולי גם מול כלי נשק אחרים. איתם צהל קו הטלפון, מי שבעבר היה מהנדס המיגון הראשי של פיקוד העורף, הוא גם היה יושב ראש ועדות המומחים לתקינה בתחום המיגון, סגן אלוף במיל, הדוקטור בני ברוש, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז קודם כל, אנשים ברגע ששומעים אזעקה, אנחנו, מקובל עלינו שרצים אל הממד, אבל עד כמה באמת בפגיעה ישירה משמעותי אם אנחנו בפנים או בחוץ?
קודם כל, התיאור הזה שתיארת זה הדבר הנכון ביותר לעשות, רק לדייק, הממד זה מרחב מוגן דירתי, כמו יש גם ממאמים או מרחבים מוגנים אחרים למבנים ביהודים נוספים, כמו מרכזים רפואיים, משרדים וכיוצא בזה, וכמובן עד המקלטים שבאמת שימשו אותנו עד שנות ה-90. המרחב המוגן בנוי ממעטפת בטון חזקה מאוד שלא... כמו בשאר המבנה שבדרך כלל המעטפת, רוב המעטפת היא קירות בני, קירות של בלוקים, שהם פחות עמידים להדף, יש לו זיון מוגבר ויש לו הובעים שנקבעים על פי התקנות וגם מסגרות מגן, וזה בעצם מגן עלינו בפני מרבית או כמעט כל ההשפעות של כלי הנשק, גם רסיסים, גם עדף וגם פגיעות מאוד מאוד קרובות.
והגג, החלק שמן הסתם כאשר מדובר בירי תלול מסלול, הגג צריך להיות משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל אולי מצד שני קריסה של גג מאוד משמעותי עלולה להיות מסוכנת יותר.
קודם כל, בסך הכל, בכלי הנשק שנורים לעברנו כעת, התמוטטות שלמה של מבנה לא תהיה כתוצאה מפגיעה בגג, או באחוזים מאוד מאוד, בהסתברות מאוד מאוד נמוכה. פגיעה בגג היא סיכוי מאוד מאוד שואף לאפס. זאת אומרת, הסיכוי ש... טיל יפגע בדיוק באותו פגיעה ישירה בגג של מרחב מוגן שאנחנו נמצאים בו הוא ממש ממש שואף לאפס, והוא לא אמור להיות שיקול כדי להכתיב את ההתנהגות שלנו.
אתמול לדוגמה, דוקטור בוש, אתמול מדובר היה בפער של 2-3 מטרים מהממד.
כן, אבל הממד בדרך כלל במרחבים המוגנים בדירות נבנה כאשר משתי קומות בקומה התחתונה, בהחלט היה יכול להיות מצב של סיכוי מאוד מאוד קטן, ואפשר גם להסתכל על ההיסטוריה של המערכות שלנו בשנים האחרונות. גם שם אני איני מכיר בדיוק את הפרטים. הסיכוי שהיה פוגע בדיוק בממד הוא לא גדול, הוא מאוד מאוד קטן, וגם פגיעה כזאת בממד, צריך לזכור שמעטפת הבטון של הממד הייתה גורמת, אם הראש הקרבי היה תקין, לפיצוץ מחוץ למרחב המוגן, ובהחלט יכול להיות, היו יכולות להיות השפעות חמורות בתוך המרחב המוגן עצמו, אבל הסיכוי לכך שוב הוא מאוד מאוד קטן, ולא אמור לשנות את ההתנהגות שלנו. שוב, אנחנו לא יודעים, אם היינו בורחים מהמרחב המוגן לחדר הסמוך, אין שום הסתברות יותר טובה שהטיל יפגע במטבח ולא במרחב המוגן.
זאת אומרת, אתה אומר, כיוון שמדובר בסיכוי מאוד מאוד נמוך, אנחנו לא משנים וקובעים נהלים על פי הסיכויים המאוד מאוד קלושים שטיל יפגע בדיוק בגג של ממד מתוך כל המבנה, ולכן אנחנו נותנים את הנהלים היותר רחבים. מה ההבדל בין ממד למקלט, שכמו שאמרת, עד שנות ה-90 זה היה הכלי מבחינתנו להתמגנות?
המקלט נבנה כאשר הוא נבנה בדרך כלל בנוסף ליהודים האחרים של המבנה. זאת אומרת, הייתה השקעה כספית נוספת והשקעה בשטחי בנייה שהם מאוד מאוד חשובים במיגון. אמנם הקירות שלו היו מאוד מאוד עבים, אבל הוא נועד לאיומים שהיו שהוגדרו עד אז כחמורים יותר של הפצצה אווירית. הייתה התראה מאוד מאוד ארוכה עד שמגיע מטוס, היה אפשר לגלות את זה מספר דקות לפני, ואז ההנחיה התאימה לכך שניתן היה מספיק זמן לרדת למקלט ולהתמגן בתוכו. אמנם הקירות היו מעט מעט יותר רבים, אבל זה נבע גם בגלל שהוא הכיל יותר אנשים, ואז מבחינה הסתברותית ככה היה נכון לעשות. המרחב המוגן, היתרונות שלו הם עצומים ביחס למקלט. אמנם הקירות הם מעט יותר דקים, אבל אנחנו גם זוכים הרבה פעמים למעטפת הכללי של המבנה, שהיא גם חלק מהמיגון של המרחב המוגן. הוא קרוב אלינו, מאפשר לנו זמן התראה, שמקלט לא תמיד היה יכול לאפשר לנו באותם זמני התראה שאנחנו מדברים עליהם היום. המרחב המוגן, גם השימוש שלו הוא דו תכליתי, כלומר אנחנו לא משקיעים רק במיגון, אלא באותו זמן החדר הזה גם יכול להיות חדר הילדים שלנו בבית או חדר העבודה, ואין השקעה שיורדת לטמיון, ואחרי זה צריך לנצל אותה לכל מיני דברים, פה להפוך את זה למגרש הפינג פונג של המבנה או משהו כזה, אלא זה ממש השקעה שהיא חלק מההשקעה במבנה, עם דלטה, עם תוספת מאוד מאוד קטנה.
אז זהו, זו תוספת מאוד קטנה. כמה זה באחוזים בערך הפער בין מה שמשלם אדם שבונה עוד חדר לבין אדם שבונה ממד? בכמה זה נעמד?
אני לא יודע לומר לך מספרים מדויקים, אבל עלות הבנייה, עלות השלד היא קטנה יחסית לכלל עלות המבנה, ואנחנו מדברים גם על שטחים ועל אחוזי בנייה. התוספת העלות של המרחב המוגן היא סך הכל כרוכה בכך שאנחנו מחליפים את קירות הבלוקים בקירות בטון, שזה משהו שמקובל גם למשל בכל הרצפות שלנו הם מבטון, הגג שלנו מבטון הרבה פעמים, פירי המעליות, עמודים הם מבטון, זאת אומרת, לא הכנסנו פה איזה חומר, טכנולוגיה תעופתית מיוחדת או, או, או דברים כאלה, זאת אומרת, זאת הדלתה הקטנה שהיא הרבה פעמים נקוטה ממילא במבנה, ועוד חלונות מסגרות מגן, שזה כמה אלפי שקלים בודדים, ועוד היום לאחרונה הוספה יחידת העברור והסינון הביתית, שגם היא ממש בעלות קטנה של, של אלפי שקלים בודדים ואף פחות מכך.
למה לא לבנות את כל הבית מאותה מתכונת כזו שאתה מדבר? עזוב בלוקים, בוא נבנה הכל מבטון.
השאלה שלך מאוד מאוד במקום. לאורך השנים יש הצעות כאלה, זאת אומרת הבטון גם מחזק מאוד את המבנה, לא שוחחנו על זה, אבל האיום העיקרי, בוא לא נתבטא בעיקרי או לא, אבל אחד מהאיומים המרכזיים עלינו, על מדינת ישראל, הוא דווקא איום של רעידת אדמה, איום מאוד מאוד גדול ונרחב על פני השטח, המרחבים המוגנים מאוד מאוד מחזקים את המבנה שלנו לרעידת אדמה, ואם גם נבנה את כל המבנה בבטון, אז זה יחזק עוד יותר. באמת יש קולות כאלה לאורך השנים, במיוחד באזורים המאוימים יותר. יחד עם זאת, צריך לזכור שיש לזה גם מגבלות, גם מבחינת עלות הביצוע, גם מבחינת זמן הביצוע, גם מבחינת הבידוד הטרמי, והיום עולה לנושא גם של קליטה סלולרית. זאת אומרת, יש איזה... יש איזה עדיין מספר מגבלים, וכמובן שמבחינת המיגון, אם היינו שוקלים רק את היבט המיגון, זה בהחלט הייתה החלטה נבונה מאוד.
אבל יש עוד כמה פרמטרים שצריך לקחת אותם בחשבון. הזכרת קודם שממד נותן מענה לכל כלי הנשק שאנחנו מכירים כחלק מזירת הקרב העורפית שאנחנו נמצאים בתוכה, גם רסיסים וגם ירי ישיר. מה לגבי שריפות? מה לגבי איום גרעיני? עד כמה הדברים האלה באים בחשבון?
אני מאוד מאוד שמח על השאלה. עבודת הדוקטורט שלי הייתה על נושא האיום הגרעיני, והמרחב המוגן מגן עלינו מאוד. כמובן זה לא... זאת אומרת, אם היינו מכוונים את הפתרון לאיום גרעיני, יכול להיות שהיו מתאימים את המפרטים, אבל כמו שהמרחב המוגן נבנה היום, הסבידות שלו באיום גרעיני מאוד מאוד גבוהה, בכלל של בטון, גם מפני העדף, גם מפני הקרינות למיניהם, וגם ביחס לשריפות שבדרך כלל עלולות להיות חיצוניות או פנימיות. למשל, אפילו באירוע בשלהי מלחמת העולם השנייה, ביפן מבנה של בטון, במקרה זה היה כנסייה, נשאר לעמוד אפילו 200 מטר, מתחת לפיצוץ, זאת אומרת במרחק של 200 מטר, במרחק של הנקודה שהייתה מתחת לפיצוץ, זאת אומרת מבנה בטון ובכלל זה המרחבים המוגנים או שדרוגים של מבנים עם מעטפת בטון עושים עבודה עצומה גם בפיצוצים גרעיניים. כמובן שבסופו של דבר אם הפיצוץ הוא מאוד מאוד קרוב למרחב המוגן, ואנחנו מדברים פה על קנה מידה אחרים, כן, זה לא רקטה ב-22 ולא טיל קסם, אבל בכלל באזור אורבני שעתיר במרחבים מוגנים, הרבה מהם ישרדו וגם האנשים שבתוכם.
מה לגבי שריפות?
בשריפות המרחב המוגן לא נדרש לתקינה מאוד מאוד מיוחדת. בסך הכל הבנייה בישראל מתאפיינת בבלוקים ובטון שדי עמידים בפני שריפות. אם אנחנו משווים את זה ביחס לבנייה קלה, לבנייה מעץ או אפילו לבנייה מפלדה שמאוד מתאבטת בשריפות, הבטון הוא מעט עמיד יותר, אבל בוא נאמר שאם פורצת שריפה בבית ויש אפשרות להימלט החוצה, זה הדבר הנכון ביותר לעשות. מדברים על זה, יש כל מיני רעיון שמרחב מוגן, כאשר אין אפשרות להימלט ואפשר להיכנס אליו, להתקין כל מיני פתרונות לחילוץ מהמרחב המוגן, אבל אנחנו עדיין לא שם.
בכל אופן, נכון לעכשיו, לנוכח האיום כרגע סביב רצועת עזה ואולי גם המרכז, אני חוזר למשפט הראשון שאמרת, המעשה הנכון ביותר הוא קודם כל להיכנס לממד, אם שם יש את מירב ההגנה שיכול האזרח להעניק לעצמו.
לגמרי, חשובה מאוד גם הדרך למרחב המוגן, לעשות את זה אמנם במהירות, וביעילות, אבל כמובן להיזהר גם על עצמנו, אם אנחנו עוברים במדרגות, לדאוג לאוכלוסייה הנתמכת, לילדים, לאנשים שצריכים עזרה, לוודא שכולם נכנסים ולוודא שאף אחד לא נפגע מהדרך או מהדרך למרחב המוגן. בהחלט, המרחב המוגן זה היעד הנכון ביותר להיכנס אליו בשעה כזאת.
דוקטור בני בוש, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
בחפץ לב, נייחל לימים שקטים. תודה רבה.
תודה, שלום שלום.
שלום.
אלמלא האירועים בדרום, סביר להניח שהיום היינו עוסקים כולנו, ולא רק אנחנו, אלא בכל כלי התקשורת, אך ורק בענייני רמת הגולן. אז אנחנו רוצים לחזור ולעסוק גם בעניין הזה. אומרים שלום לפובליציסטית והחוקרת, מקום שישי ברשימת הימין החדש, קרולין גליק, שלום לך.
שלום, שלום.
אז קודם כל נשאל אותך לדעתך, כמי שמכירה היטב את יחסי ארצות הברית ישראל, להערכתך הסיבות, הסיבה הנכונה או הסיבה המרכזית להחלטה של טראמפ זה תקופת הבחירות, המאזן האסטרטגי במזרח התיכון, או באמת אהבת ישראל?
אני חושבת שהחלופה השנייה היא העיקר, המצב האסטרטגי במזרח התיכון, ספציפית בסוריה. אני רואה את ההחלטה של הממשל להכיר בריבונות ישראלית ברמת הגולן, חלק מהמענה האמריקני-ישראלי, לפגישה שהתקיימה ב-25 לפברואר, לפני חודש, בטהרן, בין המנהיג העליון של איראן, חמינאי, עם בשאר אסד ועם קאסם סולימני, ראש משמרות המהפכה האיראנים, זה שבעצם שולט בפועל בסוריה. כי התכלית בעצם של הפגישה הזאת הייתה להציג מין חזית מאוחדת, וגם היו שם נציגי חיזבאללה לפי חלק מהדיווחים, להציג חזית מאוחדת נגד ישראל שעוברת מסוריה ללבנון, וזה היה סוג של קריצה או רמיזה של הכוונות המלחמתיות שלהם נגדנו. ומאז בעצם גם ראינו יומיים לאחר מכן נתניהו נפגש פעם ראשונה עם פוטין, ואחר כך גם את המהלכים האמריקניים האלו בנוסף להקשחת הסנקציות האמריקניות נגד חיזבאללה ולבנון. ואנחנו רואים כאן מעשה שהוא נועד לעשות שני דברים. אחד זה להראות ולהפגין את החוזק, את ההתנות של הברית האמריקנית עם ישראל, כדי לצמצם את הסיכוי לתוקפנות איראנית בין ישירה ובין באמצעות סוריה או חיזבאללה אליהם, כדי להרתיע אותם לתקוף אותנו. והדבר השני הוא באמת ניסיון להבהיר מסר או הבהרת מסר לפוטין שלא כדאי לו להישאר בברית עם איראן ובנות חסותה, כדי לרופף עד כמה שאפשר את השיתוף פעולה האסטרטגית בין רוסיה לבין איראן בסוריה.
מה בעצם משמעות החתימה הזאת? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגולן יותר מ-50 שנה, האמריקאים בסופו של דבר לא הביאו איזושהי התנגדות זוהמת עד כה לנוכחות הזאת. מה בעצם אומרת החתימה? זה השקעות אמריקאיות? לאן זה מוביל?
כאילו בפועל, הכרה אמריקנית אומרת שני דברים. א', שארצות הברית לא תלחץ שוב פעם כפי שהיא עשתה בעבר על ישראל, לעשות ויתורים טריטוריאליים בתמורה לשלום עם סוריה, שזה נגמר, שעכשיו אם הם רוצים שלום, אז זה בתנאים של יצחק שמיר, שלום תמורת שלום. וזה גם מחליש את העמדה של איראן, שהאיראנים טוענים לפחות בפורומים דיפלומטיים, שאנחנו פועלים באופן בלתי חוקי מרמת הגולן, משום שזה שטח כבוש. והאמריקאים עכשיו הבהירו שהם לא יתמכו בשום מהלך כזה, וגם זה קצת קושר את הידיים של נשיא עתידי פוטנציאלי שיהיה עוין לישראל, משום שזה כבר עמדה הרשמית של ארצות הברית, שזה חלק מישראל הריבונית. אז זה דבר אחד. ובפועל זה גם כן יכול לפגוע בחלק מהמאמצים של תנועת החרם נגד ישראל, משום שהם מסתמכים על גבולות או קווי הפרדת הנשק של 49 כדי לקבוע את התחום שהם קובעים כלגיטימי לחרם. אז
אבל זה, זה רק ארצות הברית אומרת, זאת אומרת, היא אומנם מדינה גדולה והיא המעצמה כמעט היחידה בעולם כרגע, אבל היא אצבע אחת בסופו של דבר.
כן, אבל היא יכולה גם להשפיע על האיחוד האירופי, למשל בכל מה שקשור לארגון הסחר הבינלאומי, אז האירופאים מנסים להוציא גם את רמת הגולן וגם את יהודה ושומרון וירושלים המאוחדת מהסכמי הסחר החופשי שלהם עם ישראל. אנחנו רואים את זה כבר מאז 2013, ועכשיו האמריקאים יכולים לבוא ולהגיד, לא, אנחנו הכרנו בריבונות של ישראל ברמת הגולן, והמעשים שלכם נגד ישראל בהקשר זה הם מנוגדים לאמנות הסחר של ארגון הסחר הבינלאומי. אז זה גם כן כלי שאפשר להשתמש בו כדי להתנגד ולפגוע במאמצי החרם נגד ישראל, בעיקר באירופה.
עכשיו לגבי המשמעויות אצלנו, זה יכול להיות באמת איזשהו צעד לקראת אפשרות של ריבונות ביהודה ושומרון, או שזאת איזושהי פנטזיה של ימניים, ובסדר, שמענו, עובר הלאה.
טוב, יש שני דברים כאן. אחד, שאני חושבת שזו הזמנה פתוחה, זו בקשה, אפשר אפילו להגיד שאנחנו צריכים לעבוד את ההתיישבות הישראלית ברמת הגולן. אני חושבת שהמטרה שלנו צריכה להגיע ל-50,000 תושבי רמת הגולן עד סוף הקדנציה של הממשלה הבאה. זה אחד מהדברים שאנחנו חותרים אליו בצורה רצינית ביותר בימין החדש, שאנחנו צריכים פשוט לעבות את ההתיישבות שם. זה דבר שמקרטע כבר עשורים, חלק מזה זה בגלל היתר מקורות פרנסה שגם אותם אנחנו צריכים לפתח. אז יש לנו בימין החדש תוכנית מפורטת ליישוב הגולן, ואנחנו חייבים באמת לפעול למימושו, וזאת הכוונה שלנו. ובנוסף לכך, לגבי יהודה ושומרון, יש שתי גישות לגבי העניין הזה. קודם כל, ברגע שהאמריקאים הכירו בריבונות ישראלית על שטח שאנחנו תפסנו במלחמת ששת הימים, אז זה כן יוצר תקדים הפוך מהתקדים ששרון יצר כשהוא עזב את עזה ב-2005, כי הוא יצא עד לקווי שביתת הנשק של 49, והנה האמריקנים אומרים בצורה חד משמעית שקווי הפסקת האש האלו הם לא תקפים כגבול בינלאומי, ועל כן זה כן מחזק את הטיעון שלנו לריבונות על יהודה ושומרון, לפחות על חלקים נרחבים בהם, ועל כן זה כן עוזר. מצד שני, יש את החשש שכפי שטראמפ אמר לא פעם ולא פעמיים, שהוא מצפה לתמורה ישראלית אחרי כל המתנות שהוא מעניק לנו בכל מה שקשור להעברת השגרירות לירושלים, להכרה עכשיו של ריבונות רמת הגולן, שזה יגרום לנו למסור שלחים לארגון טרור אש"ף ביהודה ושומרון. אז יש סיבה להסתכל על זה גם כתקדים חיובי וגם כמעשה שיכול להוביל ללחץ, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר. אחת מהסיבות באמת שהימין החדש כל כך חוששים מהאפשרות שראש הממשלה ירכיב ממשלת אחדות עם כחול לבן, היא שהדבר הזה בעצם יתרבן את האנשים בתוך הממשל ובכלל בישראל מן הסתם, שרוצים למסור את יהודה ושומרון, שממש ססים עלי קנייה, שהם פשוט רוצים כמה שיותר שטח לתת לאש"ף ביהודה ושומרון, והם יבקשו למעשה מהאמריקנים מממשל טראמפ להתקדם בעסקת המאה, שאנחנו ראינו על פי הדיווחים בישראל היום, שכוללת אפילו חלוקת ירושלים ויציאה מ-90% מיהודה ושומרון.
אגב, אם אתם תמסרו...
לוודא שהימין החדש, שאנחנו נקבל מספיק מנדטים כדי להיות השותפה הבכירה בממשלה הבאה, ולמנוע את האפשרות.
והיה ואתם...
הרכבת ממשלת אחדות.
יש לכם כבר עמדה מסודרת לאופציה שבה במידה ונתניהו אומר, כן, אוקיי, הצלחתי להסתדר כרגע עם אולי לא כל יחידת בני גנץ, אולי היא תתפלג אחר כך, הצלחתי לייצר ממשלה. האם בנט, שקד, גליק ושאר החברים מצטרפים לממשלת אחדות כזאת כדי לאזן אותה?
אנחנו לא, לא, כרגע אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לקבל סיעה מאוד גדולה בכנסת. אנחנו חושבים שהרשימה שלנו היא רשימה מצוינת של אנשי מעשה שבאמת ידעו גם בזירה הפוליטית, גם בזירה הרעיונית וגם בזירות אחרות, חינוכיות ואחרות, חברתיות, באמת להזיז את המדינה ימינה בצורה מהותית. ואנחנו חושבים שזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נקבל מספר מנדטים גדול, דו-ספרתי.
ואתם מעדיפים שלא להתייחס לאופציות כאלה. ולא להתייחס לאופציות
של... תמיד יש את התסריטים הפחות חיוביים. ומן הסתם, כאנשי מעשה, אנחנו נתמודד איתם, אבל כרגע אנחנו רוצים לפעול כדי לוודא שגוש הימין הוא זה שירכיב את הממשלה הבאה, ושלא יהיו שם בתפקידים כפי שהיה עם אהוד ברק ועם ציפי לבני בקואליציות של נתניהו ב-2009 וב-2013 בעמדות הבחירות ביותר בממשלה הבאה. אנחנו רוצים למנוע את זה, ועל כן אנחנו באמת עובדים מסביב לשעון כדי להבהיר שמי שרוצה להצביע ימין ולקבל ימין צריך להצביע לימין החדש.
אגב, כל המהלך הזה עכשיו עם הגולן יכול באמת לחזק את נתניהו ואת הליכוד, הוא יכול לקבל עוד איזה 2-3 מנדטים, ומאיפה? ממפלגות כמוכם. הוא לא יקבל את זה מאנשי גנץ, נכון?
אני חייבת להגיד כאן דבר אחד. אני הרי יש לי ביבליוגרפיה מאוד ארוכה של מאמרים שאני כתבתי בשבחו של נתניהו, במיוחד בזירה המדינית. אבל אנחנו צריכים להבין שטוב שהוא יושב ראש הליכוד, אבל מאחוריו אין בדיוק אנשים שמגיעים לגובה שלו. ואנחנו צריכים למשל להסתכל על שר החוץ ישראל כץ, שהיה חצי יום בתפקיד, והוא הצליח לקחת סכין ופשוט לחתוך את הבשר החי מהיחסים שלנו עם פולין. אז אנחנו צריכים לוודא שיש אנשים שמנהיגים משמעותיים מאוד, שיש להם יכולת להוביל מהלכים בתוך הציבוריות הישראלית, כדי באמת להזיז את הדברים בביטחה ובאחריות ימינה. ואת זה אתה צריך ימין חדש, חזק, קואליציה, כי אנחנו מפלגה שכל החברים שלנו הם אנשים שמסוגלים לעשות מה שנדרש כדי לוודא שישראל מתקדמת על מי מנוחות.
כן, אבל טוב, אתם לא בדיוק שמים כרגע את האצבע על משרד החוץ, אתם שמים את האצבע על משרדים אחרים.
בלי שום קשר. כן. ככל שיש גוורדיה יותר גדולה של הימין החדש, אז אנחנו יודעים שהכל השפוי, האחראי והימני, אידיאולוגית, ערכית.
מה, אתם לא סומכים על אחד כמו גדעון סער?
אנחנו באמת נוכל לעשות את הדברים כמו שצריך.
אתם לא סומכים על אדם כמו גדעון סער במשרד החוץ, אדם כמו יריב לוין במשרד המשפטים? יש שם כמה אנשים שיודעים לעשות משהו.
תראה, העניין עם הליכוד הוא שבאמת המפלגה הזאת מובילה את המדינה בהתאם עוד פעם למי שיושב איתם בקואליציה, מי נמצא בעמדה הבחירה. אז כשאהוד ברק קיבל את הטלפון הראשון של נתניהו, מנתניהו ב-2009, והוא נכנס לכהן כשר ביטחון, אז אנחנו קיבלנו הקפאת בנייה ביהודה ושומרון ובירושלים, וקיבלנו נאום בר אילן, וקיבלנו שחרור מחבלים. שהוא פנה בטלפון הראשון שלו לציפי לבני ב-2000, וזה לא משנה מי היו האנשים המצוינים בליכוד, זאת הייתה המדיניות בפועל. ב-2013, כשציפי לבני קיבלה את הטלפון הראשון, והיא קיבלה את משרד המשפטים, אז אנחנו ראינו העצמה של מערכת המשפטים, וריסוק מה שנשאר מבלמים ומעצורים על הגוורדיה המשפטית, גם במשרד המשפטים, בייעוץ המשפטי לממשלה, וגם בבג"ץ, וגם קיבלנו אותה בתור נושאת ונותנת הראשית, או נושאת ונכנעת הראשית של ישראל מול אש"ף בכל המסע ומתן. אז עוד פעם, אם אתם רוצים לקבל ימין, ואתה מצביע ימין, אז הדרך לעשות את זה, זה כן, שנתניהו יהיה ראש הממשלה, ועל כן אנחנו אומרים שהוא המועמד היחיד שאנחנו נמליץ עבורו. אבל שצריך להיות גוש ימין חזק, כאשר הימין החדש הוא, אנחנו השותפים הקואליציונים הראשונים שמקבלים טלפון מנתניהו.
קרולין גליק, היום מקום שישי בימין החדש, אולי חברת הכנסת, אולי בשיחותינו הבא, מי יודע. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
כל טוב. בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, התראיין אתמול מארצות הברית למהדורות החדשות המרכזיות, סביב ההסלמה ברצועת עזה, והירי, ירי הרקטה לשרון. לצופה מהצד נדמה היה שבני גנץ הגיע עם מסר קצת מאורפל, למרות תנועות הידיים החדות, וכשהוא נשאל על עניינים נוספים, כמו ההתבטאויות שלו על נתניהו בפורום סגור, הוא קצת התבלבל. אנחנו רוצים לשוחח על הרעיונות הללו והמשמעויות לקמפיין של כחול לבן. איתנו נמצא על קו הטלפון, איש הפרסום, אילון זרמון, שלום לך.
שלום רב.
מאחוריך לא מעט קמפיינים וליווי של מועמדים לכנסת וגם לראשות ממשלה. זה נכון שהייתה כאן נפילה לא פשוטה?
חד משמעית. מדובר באמת אחד הרעיונות גרועים שאפשר לעלות על הדעת. הוא הגיע או עייף או לא מוכן או מתרגש או תחושה של נחקר על דוכן עדים, אינני יודע. מה שבטוח הוא שבמבחן התוצאה הוא לא הצליח לשדר את מה שחייב מועמד בראשות ממשלה לשדר, וזה ביטחון ושליטה בחומר. צריך להבין שהבחירות הן לא ממש בחירות רציונליות. בחירות בהגדרה שלהן הן על תחושות אמוציונליות של ביטחון ללכת אחרי המנהיג. מנהיג צריך לשדר לכל העם שהוא באמת יכול להוביל אותו בדרכים טובות, והדרך שלו לשדר את הביטחון הזה זה לעמוד באמת מול ערוצי התקשורת ולהעביר ערוצי התקשורת ההמונית ולהעביר את התחושה הזאת. מה שקרה אתמול הייתה נפילה, ואני מעריך שאנחנו גם נראה את הדבר הזה בסקרים הקרובים.
אז איפה נקודת הכשל? בעובדה שכששואלים אותו במה אתה שונה מנתניהו, הוא חוזר על אותן סיסמאות, או כאשר מעבירים אותו אולי לנושא שהוא לא היה מוכן לו?
אני חושב שהכשלים המרכזיים הם לא בתוכן, אלא בדרך, איך שהוא מעביר את זה, דווקא בתחושה של הגמגום, העיניים המתרוצצות, התנועות המוזרות, התחושה של חוסר הנינוחות שלו משדרת את מה שאני אומר. יכול מאוד להיות שגם המילים המבולבלות שלו הן חלק מאותו בלבול אחד גדול שהיה, אבל זה בהחלט משהו, כן, כן, כל הדברים שם היו מאוד מאוד לא קוהרנטיים, ואתה לא הצלחת להבין מה הוא אומר, אבל במבחן הנראות הוא היה ממש במצב לא טוב. צריך לזכור את הימים לפני שהוא התחיל, שהוא הודיע על הריצה שלו, איזה סוג של הבטחה הוא היה, ואיך הוא נראה אז, נראה רענן, מחוייך, מתרוצץ, תחושה של יפה הבלורית, ואתה יודע, הכל הייתה שם בתחילת הדרך, תחושה של רעננות, ועכשיו הוא נראה עייף, מבולבל וסובל.
עכשיו, יכול להיות שזה דבר טכני, פיזיה, בן אדם אחרי טיסות, הלוך ושוב, והוא נמצא בהפרשי שעות, אולי הדבר הפשוט הזה גורם לו את הטריטות העיניים הזו?
יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות שזה הג'טלג, יכול מאוד להיות שזה הדברים האלה, אבל אם זה כך, תוותר על הרעיון. אתה נמצא כרגע בקמפיין, אתה נמצא כרגע בתהליך של בחירה, אתה נמצא ברגעים האחרונים של המערכה, הרגעים המכריעים באמת, הרגעים החשובים ביותר, ואתה לא יכול לעשות לעצמך את הפדיחה הזאת, אתה לא יכול לעלות על רעיון, לא להיות קוהרנטי, לגמגם, להזיז את הפנים ואת העיניים ואת הידיים בתנועות מוזרות, וגם לא לענות, ואפילו לגמגם, ולתת את התחושה שאתה לא שולט בחומר, ושאתה חסר ביטחון וסובל ועייף. אם זה המצב, שזה בהכל כתוצאה מהג'טלג, נהדר, אז אל תיגש לרעיון, תגיד אני לא ניגש לרעיון, הכל בסדר, אף אחד לא הכריח אותך ולא ימיד לך אקדח לרקה.
בכל אופן, אתה אומר לנו, כשמשווים את זה לתחילת הקמפיין, כשהוא שתק בעצם, ההחלטה היא הייתה מוצדקת בעצם, שתוק ותרוויח.
לא, מכיוון שאני גם אמרתי את זה בעבר, אין סיכוי שמועמד הראשות ממשלה יכול לשתוק כל הדרך. אני חושב שההחלטה לשתוק בתחילת הדרך הייתה החלטה שגויה, שנבעה כנראה מאיזה מקריות כזו או אחרת, זאת לא הייתה החלטה אסטרטגית, אלא שהיועצים התאהבו בהחלטה הזאת והחליטו לנפח אותה. אבל במבחן התוצאה מה שקרה זה שהוא לא השתפשף מספיק ברעיונות מול התקשורת בזמן מערכת בחירות. והוא הגיע לרגעים המחרים, לא מוכן ומבוהל. וזה התוצאה של הרעיון אתמול.
יש לך הערכה לגבי הסיכוי לתקן בשבועיים שעוד נותרו?
שבועיים זה המון זמן במערכת בחירות, ויש לו עוד הרבה אפשרויות לתקן. אני מציע לו שבפעמים הבאות יעמוד מוכן, ולקראת כל שאלה אפשרית, שאנשי התקשורת שלו והיועצים של האסטרטגיים שלו, יכינו אותו כראוי, ובבירור אפשר לראות שאתמול הוא לא היה מוכן.
יכול להיות שהוא מרוחק גיאוגרפית מהיועצים, או שלא נוסעים לבד בלי יועצים גם לארצות הברית?
במקרה הזה אני לא יודע מי הוא נסע, אין לי מושג, אבל בכל מקרה, שוב אני אומר, אם זה המצב ואתה לא מוכן, אל תיגש לזה, אתה תשמע, והרמטכ"ל במדינת ישראל יודע שהדבר החשוב ביותר לפני מבטא זה תכנון. אתה לא יכול להגיע למערכה, לא מוכן, לא מתוכנן, שלא דאגת להישאל את כל השאלות מראש ולענות עליהן ולחזור עליהן כמו טוקי. אתה לא יכול לגשת ככה לתקשורת. היועצים שלו, אני מעריך שבתקופה הקרובה, אם אני הייתי היועץ שלו, הייתי אומר לו, רוץ לתקשורת יותר ויותר.
כדי להשתפשף.
אבל כל פעם, לא, כדי לתקן. אבל כל כדי שכשהרעיון הזה יישכח כמה שיותר מהר, אבל לפני שאתה עומד מול הטלוויזיה, אנחנו נכין אותך ממש באופן אגרסיבי מאוד, נקשה עליך באימונים כדי שיהיה לך קל יותר בקרב.
כמי שעבר כאן כמה קמפיינים בחיינו, כמה זה שווה במנדטים הכישלון הזה? זה שווה, זה נעמד הדבר הזה?
הדבר היחיד הטוב שאפשר לומר על מה שקרה אתמול זה שזה מרוחק מיום הבחירות. אנחנו עדיין יש לנו איזה שבועיים עד הבחירות, אז כך שיש לו זמן לתקן את זה. אז הוא נמצא במקום שהוא יכול, אם הוא לא יתקן את זה, זה יכול לעלות לו בכמה מנדטים. אם הקהל תראה, הקהל המשוכנע ימשיך להיות משוכנע ויגיד שהכל בסדר. הקהל המתלבט, שהוא בעצם הקהל שעליו מתמודדים, כל המתמודדים בקמפיינים האלה, הוא קהל שלא יודע עדיין במי לבחור, ומחפש את אותה דמות סמכותית ואותה דמות בטוחה שאחריה הוא יוכל ללכת. אחת ההצלחות של פייגלין למשל, זה שהאיש מאוד קוהרנטי, ידען גדול, אינטליגנטי מאוד, והוא עומד מול מצלמה ומול כל תקשורת, ויודע לענות את התשובות בלי לגמגם. מה שלא קרה אתמול לבני גנץ.
כן, טוב, אז יש עוד שבועיים, הוא ינסה לתקן, היועצים מן הסתם עובדים בקדחתנות על העניין הזה. אלון זרמון, איש הפרסום, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, להתראות.
שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים ליעל קרוגליאק, שלום לך.
שלום, שלום.
ואיתך אנחנו מביאים את סיפור בעצם מאוד מעניין על אירוע מיוחד שקיימתם במגדל העמק. את רכזת כפר הסטודנטים של בני עקיבא במגדל העמק, ואתם נכון. קיימתם ביום פורים אירוע חריג בנוף הכללי, אבל אצלכם הוא קורה כבר פעם שנייה, אירוע הצדעה והוקרה למנקי הרחובות.
נכון, נכון מאוד.
ספרי לנו על זה.
טוב, זה היה ככה יוזמה של חבר בשם איתמר חדד. הוא ככה חשב הרעיון הזה שהעובדי ניקיון הם באמת לפעמים ככה נשכחים בנוף, והם עוד הם עובדים גם ביום פורים עצמו, אנחנו עם כל הדברים שלנו, הם עוד צריכים גם לעבוד, ואמר שזה הזדמנות אולי ככה, בתוך שמחת פורים, להכניס גם, לשמח אותם, לשמוח איתם ביחד, וגם על הדרך להגיד להם תודה על כל העבודה שלהם במהלך כל השנה.
ואז איך, זאת אומרת, איך פונים? זאת אומרת, מה, פונים למחלקת השפע? איך מגיעים אליהם? איך מתארגנים?
נכון, אז באמת יש להם את האחראי שלהם, שזה ציון, אסרף, ופנינו אליו, וגם יחד עם העון האנושי צעירים שאנחנו עובדים אותם, שזה מחלקה של העירייה, אז אנחנו פנינו לאגף השפע, אנחנו קבענו איתם, והם כמובן הזמינו את המנקים, את כולם, את עובדי התעבורה של העיר.
ומה עשית? זאת אומרת, מה, סעודה יחד? מה עושים?
אז זהו, ככה חילקנו את האירוע לשני חלקים. החלק הראשון היה באמת שנפגשנו איתם, זה היה במתנס של המתנס של העירייה, של העיר. עשינו ככה, הזמנו גם משפחות מהעיר, אנשים מהעיר, את הקהילה, כל מי שרצה, ממש פרסמנו את זה בכל העיר. ועשינו להם ככה סרטון מאוד יפה של אנשים מכל מיני מהעיר שאומרים להם תודה על העבודה שלהם, אם זה היה גם אנשים ככה מוכרים, זאת אומרת נגיד הרב גרוסמן, הרב העיר והרב מנחם, שהוא גם שני הרבנים של העיר, ברכו אותם, ואנשים, כל מיני אנשים מהעיר, ילדים, זקנים, מבוגרים, כאילו ממש מגוון של אנשים, מנכ"ל העירייה, ממש הרבה אנשים שככה אמרו להם תודה בסרטון, סילמנו גם כל מיני אנשים, עשינו להם שיר, ממש סרטון מאוד מאוד מרגש.
כן.
ואחרי זה חילקנו להם תעודות הוקרה על התרומה שלהם לעיר, והבאנו להם משלוחי מנות, ככה אישיים לכל אחד. בסוף האירוע הזה, אז גם ראש העיר כיבד אותנו בהשתתפות שלו ודיבר, בסוף האירוע הזה, שזה היה ככה אירוע יותר קהילתי ומשותף, ארגנו להם ארוחה רק להם, רק לקבוצה של המנסים.
ממש בלעדיכם? רק הם?
היינו כזה, את יודע, הסטודנטים וראש העיר השתתף איתם לזה, אבל לא ממש קהילתי, זאת אומרת, לא יחד עם כל
זאת אומרת, אתם ברקע, הם במרכז הארוחה המשותפת הזאת, והאחמים ושאר המרעים שמסביב, הם הלכו למקומותיהם.
כן, רצינו שיהיה להם גם קצת יותר את הזמן שלהם, איזשהו ככה לפנק אותם קצת, לא במעמד כזה של רק אנחנו איזשהו טקסי, אלא כן, לתת להם קצת הזמן שלהם, לשבת, לאכול, ליהנות מהאוכל, ליהנות מהאווירה המשותפת שלהם יחד, האינטימית יותר.
איך הם הגיבו?
הם ממש, ממש שמחו, ממש התרגשו. קיבלנו תגובות ממש, ממש טובות. הם
אין במצב כזה, כשמתארגנים לקראת אירוע שכזה, שהוא מאוד חשוב, ומכאן אנחנו יכולים גם להביע תקווה שאת המודל הזה שאתם מקיימים יעתיקו בעוד הרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ, אבל אני שואל האם כשמארגנים אירוע שכזה, עומדת גם השאלה איך לא מתייגים אותם ככאלה שצריכים את התפיחה על השכם, את ההתייחסות, ובעצם בזה אומרים, תשמעו, כל השנה אתם בעצם שקופים, בואו נעשה לכם טובה או משהו כזה.
זו שאלה מצוינת, אנחנו באמת המון המון התחבטנו בנושא הזה, באמת התלבטנו להזמין אנשים, לא להזמין אנשים, איך לעשות את האירוע. אני הרגשתי שאני באופן אישי מרגישה את הצורך להודות להם, מרגישה את הצורך להסתכל עליהם ולהגיד, אתה עושה עבודה טובה, כל אחד באמת יש לו את העבודה שלו, ואתה עושה עבודה מטורפת בשביל כולנו, ובאמת משקיע את כל כולך, ועושה את זה בשמחה, ואני ראיתי גם את האנשים, זה אנשים באמת, חלקם אפילו סיפרו אחר כך, כאילו באמת בארוחה יותר אינטימית, על העבודה שלהם, ואיך שהם עושים את זה מכל הלב, ובאמת לתת להם כאילו פתאום את הנקודה שלהם, את המקום שלהם, ולהגיד להם תודה שאנחנו כן רואים אותם, היה חשוב לי גם, נגיד שהילדים שלי יראו שאנחנו מכבדים אותם, לא להסתכל עליהם דווקא מלמעלה, אלא דווקא כן לראות אותם עין בעין, לדבר איתם, להגיד להם חג שמח, כאילו ממש לנסות גם כאילו להפיל את החומות האלה של או עם מסכנים או כל מיני כאלה דברים שאנשים לפעמים...
מישהו מהם עצמם?
זה היה הרגשה שלי.
מישהו מהם עצמם גם דיבר באירוע?
לא באירוע עצמו. אחרי, במפגש היותר אינטימי, בארוחה, אז באמת קם אחד מהם ודיבר, שזה היה מאוד מרגש גם, ככה הוא פתאום היה לו כנראה יותר...
זאת אומרת, משהו.
הרגשה יותר נוחה כאילו לדבר, וככה לי לפחות עלתה המחשבה שאולי זה ככה באמת מחשבה להמשך, אחרי שאנחנו כבר מכירים פעם אחת, ואולי זה ייתן להם יותר ביטחון, אולי כן להעלות אותם ולדבר לפעם הבאה, זה מחשבה שלפחות לי עלתה.
תאמרי לי, אחרי שכל האירוע הסתיים ונעלמו תשורות הפסטיבלים והכל זה, נוצר קשר? זאת אומרת, רואים אותם עכשיו ברחוב, אז מה, יש התייחסות אחרת ממה שהיה לפני?
א', אני מקווה. אני מקווה גם על האנשים שהגיעו. זאת אומרת, אני חושבת אפילו לא יודעת מה, אם זה הילדים שלי, אם הילדים של אנשים שהגיעו לשם, אם זה אנשים שהגיעו, וככה פתאום אתה חושב עליהם קצת אחרת, מסתכל עליהם, יותר מסתכל מאשר פעם, וגם באופן ככה, סיפר לי אחד הסטודנטים, שהוא הלך ברחוב והוא פגש אותו ואותו מנקה, אותו זה, זיהה אותו מהאירוע ואמר לו תודה רבה ושהוא מאוד התרגש וככה כן דיבר איתו ואמר לו.
יפה מאוד. אנחנו, כמו שאמרנו, תוך כדי הדברים, באמת נקווה שהמודל הזה של אולי לא דווקא מנקה רחובות, אלא כל מיני אנשים שקופים
כן,
שצריכים
כל, נכון.
צריכים לתת להם אולי כל שנה להקדיש אירוע שכזה למישהו אחר, בכל מקום ומקום ברחבי הארץ, יוזמה בהחלט חשובה ומבורכת.
אני גם רוצה להסיף שבאמת מה שאמרת קודם, ששאלת אותי, אז באמת חשבנו... להרחיב את זה, באמת, לכל עובדי התבורה, השפע, עובדי השפע של העירייה. באמת לא רק קבוצה מסוימת, אלא כן להגדיל את זה.
כן. אנחנו נאחל לכם הצלחה עם יוזמות מהסוג הזה, ושיעתיקו אתכם, שלא תישארו לבד. יעל קרוגלי, הרכזת כפר הסטודנטים של בני עקיבא, כפר
הסטודנטים. אחלה סטודנטים, הסטודנטים עשו עבודה מצוינת, באמת, מגיע להם כל הכבוד. להם, באמת כל השותפים, אני כן חייבת להגיד באמת תודה לסטודנטים שעבדו ממש קשה, אחד מהם באמת המוביל היה חגי פישר, אבל באמת כל הסטודנטים עבדו ו...
יפה, תודה, תודה לכולכם.
תודה לך.
תודה לך על השיחה הזו, יום טוב, כל טוב.
יום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, את התלוף במין צביקה פוגל, לדוקטור בני ברוש, לקרולין גליק, לאלון זרמון, ליעל קרוגליאק, לכם על ההזנה, עשו בחלימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.